יום רביעי, פרשת בשלח. גם היום יש לנו, רבותיי, סיפורים מרתקים, הלכות מעניינות, המדורים הנפלאים. אספר לכם היום על אחד מגדולי הצדיקים שלא התפלל מנחה. מה הוא עשה עם זה? איך הוא התמודד עם הבעיה הזאת? אספר לכם על הרב ויינמן, שהתלבט אם להציר על הדירה שהייתה ריקה, האם היא מלאה כדי להיפטר ממס רכוש, מה הרב אלישיב אמר לו, ומה הוא זכה לכך שהוא שמע בכל הצעתו. בבנייני ההלכה נדון היום בהלכות הבדלה, איפה שאנחנו מדברים בימים האחרונים, איפה כדאי להחסן את הבשמים, והאם תטרן, אחד שלעלינו עובד לחוש הריח, האם הוא מברך על בורא מיני בשמים? אם הוא מברך, עשה הבדלה לעצמו, הבדלה לאחרים? בואו נתחיל. פרשה שלנו, פרשת שירה, אז ישיר. יש פה סיפור מעניין, דברים מעניינים, מחליד לחפקוביץ' על אב השלום, על פי דובב סתיים. כמה חשיבות שהוא היה נותן לזמירות שבת, לסגולה המיוחדת שלהם, לקנייני הרוח שאפשר לקנות מהם, וגם מובן לצידה הרוחנית שזה נותן למשך כל השבוע. איך הוא היה אומר? אם שמים לב למילים ולתוכן של זמירות שבת, אפשר להתרומם מהמילים עצמם. כשהיו סמוכים על שולחנו אנשים שידעו לשיר, אז היה מבקש מהם ומעודד אותם להרבות בשירה, שהוא מתלווה אליהם ככה בזמזום חרישי בתנועות ידיים, שהביאו את הרגשות הגדולות, שהיה לו מכל הזמירות שבת. והוא היה גם מעודד ולפרש את המשמעות של הזמירות שבת, את מה שאנחנו אומרים, להבין את התוכן של הזמירות, שזה גם בפני עצמו גורם להתרוממות הרוח. הוא היה אומר שיש בה זמירות ביטויים שממש עושים חיבור בין העולמות, בין העולם הזה לעולם הבא. וכששרים את הזמירות מתוך הבנה, אז ממש מרגישים כאילו מסוכחים בקדושה ובטהרה. סעודה שלישית, זה בכלל היה משהו מיוחד. הרי מחליד לא היה משתמש בחשמל. אז בליל שבת הוא דעה את המנורות, את הלוקס. אבל בסעודה שלישית כבר לא היו עובדות. והיה חושך. והיו שרים בתוך האפלה את הזמירות שבת, ואז בכלל ההתרגשות שלו הייתה עולה על גדותיה. דמעות היו זולגות מהעיניים שלו. מה שירים את השירי רגש והשתפחות, ידיד נפש. איך אחד אמר מהבנים שלו פעם, שקשרים את הניגונים האלו, אז אני יכול לחשוב על כל העניינים ששייכים לעבודת השם. היה לי סיפור מעניין עם איזה בחור, שהגיע ממשפחה, משפחה טובה מה שנקרא, משפחה של הריים ושלימים. בתחילת דרכו הוא למד בישיבות טובות, אבל למשך הזמן, הוא הידרדר והוא הגיע לישיבה של בחורים מסוגו, ישיבה של בחורים שפחות הצליחו. וגם שם הוא עדיין, המצב הרוחני שלו לא היה משהו יציב. ורבני הישיבה באו להתייעץ, הם מחליטו את זה, מה לעשות עם הבחור הזה? להפתעתם, הם מחליטו לשאל אותו, האם הוא שר זמירות שבת? כשהוא ראה את המבטים הטמאים שלהם, אז הוא הסביר להם, שאם הוא שר זמירות שבת, עדיין יש לו אותו בחור לחוכית של קדושה ורוחניות. ואם כך, יש לו תקווה. ובאותו מעמד הוא הדריך אותם איך לרומם את הבחורים ולקשור את ליבם לאביהם שבשמיים באמצעות הזמירות שבת. הוא אמר שהרם בישיבה צריך לשבת עם התלמידים, לפתוח זמירות שבת, ללמוד איתם ולבאר ולפרש באוזניהם את הפירוט, את הפיוט למשל, פיוט רווי כיסופין, ליבי ובשור ירדנו לקל חי, שחיבר אותו אבן עזרא, ולגיד להם שכשהם שרים את זה כאן, אז בעולמות העליונים, המלאכים והשרים שרים ביחד איתם. כך הוא העריך והדריך אותם איך להתייחס לכל הנושא הזה של זמירות שבת. סוף דבר, שבזכות הוצאה ההוראה של רבינו, הבחור נשאר בישיבה, כשרבני הישיבה כמובן תומכים בו ומנתבים את דרכו, עד שהוא עשב ועלה על דרך המלך, ברוך השם. וכיום, ברוך השם, הוא זכה להיות עוד אחד מהאברכים הנפלאים ששוקדים על התורה יומם וליל. זה בעניין של שבת שירה, מה שירה, שירה יהודית יכולה לעשות לבן אדם. אנחנו מגיעים למדור פנימי הפרשה, ויאמינו בהשם ומוישה עבדוי. מספר את התורה. סיפר רב צבי ויינמן, בסיפור שופיע במוסף זיכרון, לקוח מיש לרעהו. היה לו איזה דירה, של דירה קטנה, חדר וחצי בבית וגן, שהייתה עומדת ריקה. הוא רצה למכור אותה, אז הוא תהיה עם עורכי דין, ואמרו לו, כדאי לך להצהיר שהדירה תפוסה. כמו שרובם נוהגים, כיוון שעל דירה שלא נמצאת בשימוש הבעלים, אז משלמים מס שבח. כן, מס על ההפרש בין מחיר הקנייה למחיר המכירה. אבל הוא אמר, הוא העלה בשניהם את החשש, איך אתם מציעים, אם יתפסו אותי, אמרו לך, אין לך סיכוי שיתפסו, מי יכול לדעת שהדירה הייתה ריקה? מהניסיון שלנו, אין כאלה דברים. לא שומעים על דברים שתפסו. אבל, מספר רצי ויימן, אני הייתי רגיל לשאול ולהתייעץ בכל דבר את מרון הרב אלישיב זצ"ל. אז שאלתי אותו. הרב אלישיב ענה לי בצורה ברורה ונחרצת, לומר רק את האמת, וחלילה לא לנסות לרמות. נו, כמובן, אומר הרב ויימן, שמעתי מה שאמר לי, והלכתי לדבר ושילמתי. שילמתי את המס שבח. תוך כדי שאני מתכוון, כמו שמתכוונים לפני כל עשיית מצווה, על קיום לשמוע בכל חכומים. הקונה, זה שקנה את הדירה, היה יהודי חרדי שעבד במס רכוש. זמן קצר אחרי זה הוא פוגש אותו ברחוב, והוא אומר לי, תגיד, יש לך רוח הקודש? מלאכים הולכים איתך. שאל אותו למה? הוא אומר לו, הרי רוב מוחלט של מוכרי הדירות הריקות, הם מצהירים שם דירות תפוסות. ואתם הבודדים, יש לך מזל גדול שאתה לא הצרת על זה. ולמה יש לך מזל גדול? כי אנשי מס רכוש ערבו וציפו לך. הוא מספר שאחד העובדים במס רכוש היה מקורב לאיזה אדם שערבי מניאל מאבק נגדו על שמרת עיקרי הדת, בשלוחותיו של גדולי התורה כמובן. והוא חיכה לסגור את החשבון. והם ידעו על הדירה שם שאתה לא מתגורר בדירה. הם בדקו די בשעוני מים, חשבוני חשמל, וראו שבשנים האחרונות לא השתמשו בדירה. איך ידעת להיזהר מהם? סיים לאותו יהודי בשאלה. האמינו בהשם ומוישה עבדוי, שאל את מרון הרב אלישיב, נטל את טעם מן הזקנים, אינו נכשל. ואנחנו מגיעים לעניין הדיום אל ההלכות, הלכות ט"ו בשבט. הנושא שנדבר עליו היום, זה כשאחד רוצה לאכול שני מאכלים, אבל כרגע רק אחד מונח לפניו. האם הוא צריך להמתין עד שביאו גם את השני? כפי שכבר למדנו, בשני מאכלים שהברכה שלהם שווה, אז צריך להקדים מאכל שהוא שיבת המינים למאכל חביב. ופרי עץ ופרי אדמה שהברכה הראשונה לא שווה, צריך להקדים את החביב. וזו דעת רבים מהראשונים והאחרונים, וככה גם פסק המשתברו להלכה. אבל לדעת הרמב״ם וראשונים רבים נוספים, גם במאכלים שהברכה שווה, צריך להקדים את המאכל החביב. ולעידך גיסה, לדעת ראשונים רבים אחרים, גם בפרי עץ ובפרי אדמה, צריך להקדים תמיד את המאכל משיבת המינים. ועוד יש שסברים שבפרי עץ ובפרי אדמה, אין חובה להקדים אחד מהם, אלא יברך על איזה מהם שירצה. ודברי כולם מצטרפים כסניף להכרעת הדין במקרים שונים. עוד יש לדעת, שכל דיני הקדימה לברכה שעליהם למדנו עד עכשיו, לא אמורים, באופן שהוא חפץ לאכול עכשיו רק מאכל אחד, מאלו שמונחים לפניו. וכן גם כשהוא רוצה לאכול שני מאכלים, אבל רק אחד מונח לפניו, הוא לא צריך להמתין עד שיביאו אותו מאכל השני. אף שלפי סדר דילה הקדימה, הוא קודם לראשון, אבל הוא לא צריך לחכות. וכמו כן, אם הוא רוצה לאכול שני מאכלים, שמנהג המקום או המנהג שלו, לאכול את זה בסדר מסוים, אז הוא רשאי לאכול אותם לפי הסדר הנהוג, גם כשעל פי סדר דילה הקדימה, צריך להקדים את השני. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו נגיעים למדור הנפלא, קניין חוכמו. אומרת המשנה, אבה זהיר בקריאת שמע ובתפילה. להיות זהיר בקריאת שמע, לא לאחר, לא לפספס, קריאת שמע ותפילה. יש פה סיפור מרתק שסיפר רבי שלום מנחם ויינגרטן, ראש ישיבת משנה שלמה ממקור ראשון. הוא מספר את הסיפור הזה שסיפר לו רבי חמורתחר זרחי שליטה, ראש ישיבת ארץ ישראל. הוא ביקר במודיעין אלית בשבס הגודל לפני כמה שנים. הוא אמר ברוחמו אותכי, כל פעם שהייתי מגיע לרב קוליץ, רבה של ירושלים, הייתי מבקש ממנו שיספר לי בפרוטרוט ובדקדוק את המייסי שהיה עם רבי חיל ויינברג זצ"ל, בעל השריד האש, ועשה לו מסלובודקה ורבי נפתולי אמסטרדם. סיפור שהם שלושתם ביחד. מה הסיפור? אז רבה של ירושלים היה נאות ושב ומספר, תוך שהוא מדגיש, שהוא כיוון שהוא חשש שאולי יש בזה קצת לשנורה ופחיתות כבוד של רבי חיל ויינברג בעל השריד האש, אז הוא שאל אותו בעצמו בו, אם הוא יכול לספר, השריד האש שישו לו בתקיפות, כן בוודאי עם שמי המלא. וככה היה המעשה. רבי חיל ויינברג, עוד באותו בחור בישיבת סלובודקה, הוא היה מספיד עצום, ההתמדה שלה הייתה לשם דבר. הוא היה מסוגל לשבת על המקום שעות על גבי שעות, וללמוד בלי להפסיק, בלי להרגיש, מתי יום, מתי לילה, בטח אכל ארוחת בוקר, אחרת ערב, אולי היה מונח שם בכלל, כולו היה תורה. עד שפעם אחת הוא נכשל בשגגה, והערב ירד והוא הפסיד את תפילת מנחה. הצער שלו היה עצום, הוא לא ידע מה לעשות. והוא פנה למרו ורבו, הסבא מסלובודקה. הסבא הקשיב, ובסוף הוא אומר לו, שב למקומך ותחזור ללמוד. לא ישיר מקום לדון בכל המועקה הזאת של התלמיד. טוב, עוברים כמה ימים, והאלתר, הסבא מסלובודקה, נכנס לבית מדרש וקורא לו. הנער מיד מגיע למורו ורבו, הוא אומר לו, תראה, היום הגיע לאזור שלנו, רב נפתולי אמסטרדם, הפטר בורגרוב, היה תלמיד של רב ישראל סלנטר, תיגש אליו ותספר לו, אודות המנחה שהפסדת. טוב, הבחור כמובן שומע את מה שהסבא סלובודקה אומר לו, הוא מתלווה לרב נפתולי ומספר לו את הסיפור. הוא ליווה אותו בדרך על הגשר שהיה מקשר בין סלובודקה לקובנה. והוא אומר לו ככה בגמגום, לא נעים לו, שהוא ברוך השם זכה ללמוד מהתמדה, אותו לאסטנה מיינן בראש, מחייך, אבל לצערי הרב ממשיך, הבעל השריד אש, ואומר, הפסדתי מנחה. רב נפתולי מחזיק את הגשר, ואומר לו, הפסדת מנחה! ונופל ומתעלף במקום. אך, רב רחמות חרזך אומר, אני עברתי בגשר הזה כמה פעמים. ומספר, בעל השריד האש, רב ויינברג, מאז עברו עליי הרבה תהפוכות, מחנות השמדה, גלויות מדכאות, אבל מנחה? איי איי איי, מנחה מעולם לא החמצתי מאותו זמן. ובשולי הדברים מסיים רב רחמות חרזך ומספר, שפעם הוא היה בכפר חסידים, באספד על רב אורי קלרמן זצ"ל. וכשמספר את הדברים והשמיע את הצווחה, פסל את המנחה! אז הוא אומר, נשמע חרבתה, והאדם שמולו נפל מתעלף. עד כאן, בעניין של הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה. בפרשה שלנו, בהמשך כתוב, כי אני השם רופאך. רב חיים מוולוז'ין היה פעם אצל הגאון מווילנה. ובזמן שהגאון השמע דברי פירורות בעניין ביטחון בהשם יסבורך, באותו זמן היה לרב חיים איזה מכה ברגל, והיה עליה תחבושת. אבל כשהוא שמע את הדברים של הביטחון, אז הוא הוריד את אותו תחבושת מהרגל, ואמר, אין צורך להתעסק ברפואות, אלא לבטוח בהשם. אבל כשהוא הגיע הביתה, אז הוא החזיר בחזרה את התחבושת, והוא הסביר, שבזמן שהייתה לו את ההתעלות במידת הביטחון, בגלל הדברים שהוא שמע מהגוהן, אז הוא הרגיש שהוא נמצא בדרגה של ביטחון, ולא צריך להתעסק ברפואות. אבל אחרי שהוא חזר הביתה, הוא רגיש שהוא כבר לא באותו דרגה כמו בזמן שהוא היה אצל הגאון, ולכן הוא החזיר את הרטייה. אבל הגאון אמר את חיים מוולוז'ין, שתמיד אחז באותו דרגה לדעת ביטחון, הוא לא היה זקוק לאותו רטייה. סיפור יפה שמופיע בספר חוט שני. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא דף רואים מבעלוכר. אז בשיעור של הרב זילברשטיין, בקו הזה שאתם מאזינים אליו בשלוחה אחרת, אתם תוכלו לשמוע את השיעור שמדבר בין היתר על איזו מצווה נוספת אפשר לקיים בהדס, והאם ניתן להשתמש בתבלינים ריחניים להבדלה, בהבדלה להריח מהם, ומתי גם תטרן יכול לברך על פסמים. אז בואו נגע גם אנחנו בנושאים האלה. כפי שכבר למדנו, חז"ל הניגו לערך בשרים במוצאי שבת, פיצוי לנשומו, שעזבה את הנשומו יסיירו. ואמרו בזוהר הקדוש שהמעולה מכל הבשמים לעניין הזה, ההדס. והביאו ישמח למקרא המים מזה. וכך היה מנהג ישראל מקדם, לברך במוצאי שבת, דווקא על ריח של הדס. ובתקופה שלאחר חג הסוכות, ראוי להשתמש בהדס, שבו השתמשו למצוות ארבעה מינים. כל עוד יש בו ריח שראוי לברכה. ולמה? כיוון שראוי לקיים מצווה נוספת, בחפץ שכבר קיימו בו מצווה אחת. אבל בחג עצמו, אין להשתמש בו, כיוון שהוא קצה מקיום מצווה של ארבעה מינים. איפה כדאי לאחסן את הבשמים? אז כלי של בשמים שהתרוקן ונשאר בו ריח, כמובן שאי אפשר לברך עליו, אבל אם נותרה בו מעט אבקה מהבשמים, כן מותר לברך עליה. ומי שמסופק אם יש בבשמים שלפניו ריח שראוי לברכה, אז הוא רשאי לבדוק את זה תחילה, לפני שהוא מברך. ואם אין לפניו בשמים להבדלה ויש לו בבית תבלינים שלא מיועדים להערכה, מחלוקת הפוסקים אם מותר לברך על הריח, אפילו שהם נוטלים בידו על מנת להריח אותם. ומנהג ישראל לייחד בשמים להבדלה, ורצוי לאחסן אותם בכלי זכוכית ולא בכלי עצום התכת, כיוון שהכלים האלו פולטים במשך הזמן ריח פגום שמתערבב בריח של הבשמים. מי שלא מסוגל להריח, או אחד שהוא סתם מצונן באותו יום, או חסר חוש ריח, לא עלינו, נקרא היום תטרן, אז הוא לא יכול לברך על בשמים, לא לעצמו ולא לאחרים, למעט אם הוא מברך עבור הבן שלו, שאז הוא חייב בחינוכו, ואז הבריכה היא מדין חינוך. והגם שבקדושה והבדלה הוא יכול להוציא אחרים, גם כשהוא עצמו לא חייב בהם, כגון שהוא כבר יוצא ידי חובה, אבל ברכת הבשמים בהבדלה, מנהג ולא חובה גמורה, אז ימי להדין שלה, ככל ברכות הנהנים, שהוא לא יכול להוציא אחרים בברכה אם הוא עצמו לא נהנה. ואכן, המבדיל עבור מישהו אחר, אחרי שהוא כבר יצא בעצמו ידי חובה, חייב לרח את הבשמים כשהוא מברך עליהם. נזכר מה למדנו אתמול, נשים חייבות בכל דיני שבת כאנשים, ולכן חייבות בהבדלה, למרות שהן מצוות שהזמן גורמת. ויש אומרים שנשים פטורות מהבדלה, כיוון שהיא מצווה שהזמן גרומה שמתקיימת בימות החול. ולדעת הרמו, יש להחמיר שאישה לא תבדיל בעצמה. אולם לכל הדעות, היא יכולה לחייב את עצמה בהבדלה, אלא שלכתחילה לא תבדיל את עצמה, לא תבדיל בעצמה, כיוון שנהוג שנשים לא שותות מיין ההבדלה. חז"ל הניגו לערך בשמים במוצאי שבת, כמו שאמרנו, כדי להשיב את הנפש שדואבת על יציאת השבת, ולברך עליהם בתוך סדר הבדלה. לפני 100 ימים למדנו רבותיי, שבהדלקת נרות שבת יש אומרים שמברכים לפני ההדלקה, ככל המצוות, שמברכים אליהם לפני עשייתם, אבל יש אומרים שמברכים אחרי ההדלקה, ולמה? כיוון שהברכה זה נחשב כקבלת שבת, אסור להדליק אחריה. וככה נוהגים בני אשכנז, כדי שהברכה תהיה לפני הענה מאור הנר, נוהגים בני אשכנז להפריד בכפות הידיים בין העיניים לנרות, ומסירים אותם רק אחר הברכה. וביום טוב שמותר להדליק גם אחרי שקיבלו את החג, או אישה שלא מקבלת שבת בהדלקה, אז יש אומרים שאף על פי כן ידליקו ואחר כך יברכו, חרדת פוסקים רבים יברכו ואחר כך ידליקו. כמה שנים הלכו החשמונאים, וכמה זמן הם ימות המשיח, ומאיזו שנה המשיח עשוי להגיע. על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בדפיון מתלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף ט. וכמובן, המלצה אישית, לשמוע שיעורו המרתק, הבהיר והמהיר של הרב אורנשטיין בשלוחה, באחת השלוחות, שאני לא זוכר את המספר שלה כרגע. ואנחנו מגיעים למדור המתוק, החפץ מבחיים, חפץ חיים יומי. כמובן שאתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד. למה התורה הזהירה במפורש דווקא על איסור לשון הרע ולא על שאר מידות רעות? תעס, אכזריות, ליצנות. היא הזכירה עליהם ברמז, אבל אין להם לאו מפורש. והם גם לא נכללים במינה של תרי"ג מצוות. במה התייחד איסור לשון הרע? מסביר החפץ חיים ואומר, כי מפני גודל הרעות שנמצאו במידה המגונה הזאת. וכפי שהוא כבר מנה קודם לכן, שהזכרנו בימים הקודמים את הרעות הגלויות והגלויות, סליחה, הצרות והגזרות שנגרמו לאורך כל ימי עם ישראל מאיסור לשון הרע. והוא מוסיף החפץ חיים עוד פעם ואומר, מפני שכאשר נדייק נמצא שאיסור לשון הרע ורכילות כולל כמעט את כל הלווין והאסן של בן אדם לחברו, והרבה לווין של בן אדם למקום. ואכן, בפתיחה הנוספת של לימד אם ירצה שנדעים הקרובים, החפץ חיים מעריך לבאר בפרוטרות כמה לווין, כמה אסין, כמה ארורים, עובר אדם חז ושלום על ידי דיבור של לשון הרע ורכילות. והוא גם מסביר למה הוא תורח לבאר את כל העניין הזה ולספור. אחד הטעמים שהוא כותב, כי אולי על ידי זה ינגף היצר. בירותו, יצר הדיבור של האדם לדבר לשון הרע, בירותו גודל המאומה והמכשלה שיעשה על ידי דיבורו. כן, במילים שלנו, כשאדם יבחח כמה דיבור אחד יכול לעשות איזה בלגן גדול, כמה חורבן, כמה ערס, חושך, כמה לב ונשים וערורים שיכולים להיות במשפט מיותר אחד, אולי בזכות זה יצליח להכניע את העצר. ואת הטעם הזה, האמת היא שהחפץ חיים כבר הזכיר קודם לכן, והוא בהגעה שמה, הוא מוסיף, שיהיו אנשים שאדרבה, אולי לא ירצו ללמוד את הספר הזה, כי יגידו, מוטב יהיו שוגים ואל יהיו מזידים. אבל הוא אומר שהכלל הזה לא אמור על דבר שמפורש בתורה. וגם אנחנו רואים שהתורה צוותה, זכור את אשר עשה לך השם ולקח למרים. ומה מפרש שם הרמב"ן? הוא מביא בשם הספרי, שנתבונן על ידי זה בגודל האבון נאמר. ולמה לא נאמר בזה מוטב יהיו שוגגים? אלא בוודאי ירדה תורה לסוף דעת האדם, שהוא יכול להיזהר מאותו אבון של לשון הרע. שאם לא כן הרי הנה קדוש ברוך הוא בא בתרונה עם בריאותיו. וכשאדם יתבונן תמיד, יהיה לו בוודאי תועלת גדולה לנצל מהאבון. והביור המוספים של דירשו, מביאים בעניין הזה מדברי החפץ חיים באהבת חסד. שם הוא כותב משל, מול הטענה הזאת בשם אחד מהגדולים, שזה דומה למה. אחד הולך בדרך, ויעצו לו שישמור את עצמו לא ללכת בנתיב מסוים, שיש שם בורות עמוקים. ואומר אותו האיש, יש לי יצא לזה, תביאו לו סודר. מה אתה עושה עם סודר? את חסה את הבורות? שואלים אותו. אומר, לא, לא, פתאום. אני אחסה את העיניים, ולפחות שאני פה, לא יצחקו עליי, כי הרי אני לא ראיתי את הבור. מה יגידו לו? שחל שכמותך. זה עצמו יהיה לך ללאג היותר גדול. למה אתה מכסה את העיניים ולא לראות, ואז ליפול? תביט בעיניים שלך, בשביל זה יש לך עיניים, ותיזהר לא ליפול בבורות. כן הדבר בענייננו אומר החפץ חיים, שהיצר אומר לאדם, שיעלים עינו ממה שכתוב בתורה, ובכך יגיד, לא עזעתי, גודל האיסור. אבל אדם זה, הרי הוא מסיים החפץ חיים, אומר, שוטה וסלחן, הרי יש לך עיניים לראות. ומדוע לא תראה את גודל האיסור והחיוב, ותיזהר מלהיקשל. עד כאן הדברים המרתקים והמתוקים של מורן החפץ חיים במדור הנפלא חפץ חיים בחיים חפץ חיים יומי. אנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. מר בן יוינה במסכת סובס. חז"ל אמרו במסכת סובס, כשאתה מתפלל אל תעש תפילתך כאבה אלא תחנונים. תחנונים לפני המקום ברוך הוא. ומסביר מר בן יוינה שהוא צריך להגיד את התפילה, כי אני שמתחנן ושואל איזה משהו שהוא צריך. כי תחנונים ידבר רש, ולא כאדם השואל ואינו צריך בו. שלא מתחלה בלב נמוך ולא בשברון נפש. הוא אומר בן יוינה, וכל איש צריך לבקש על עצמו, כי אדם אין בארץ אשר לא יחטא. וגם ממשיך בן יוינה ואומר, התפילה לא תהיה עליו כמסר, לא יהיה קשה עליו, ולא יהיה כמי, לא, הוא לא יעשה אותה, להתפלל אותה כמי שפורע את החוב שלו, שאין לו ברירה. לכל אדם הרצי חכמים, וגם אם משחקת לה השעה, והשם מתברך מעריך פה וחומל ומוחל, ולא צדקותיו, הוא מרחם עליו, וצריך להתחנן, פן ינחם חלילה השם, על אשר ניחם על הרע, השם היגרום החטא. ומסיים רבן יוינה ואומר, ולאו כל שייתם, ושייתם מתרחש נס. לא כל רגע ורגע מתרחש נס, ולכן אדם צריך להתפלל על עצמו, בוודאי על עצמו, ללא הפסק. עד כאן המדור של קניין חוכמו. המוסר היומי, סליחה. אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע, יש פה דברים מאלפים ומרתקים שסיפר גיא ודאי באחרי דיסא גאונר ביצחק צובי ואז שליטה. הוא מספר, קודם כל, הוא תולה את כל מה שהוא זכה אליו, שום דבר הוא לא מייחס לעצמו. הוא תולה הכל באביו, ברבותיו, שחינכו אותו והביאו אותו לחיי העולם הבא. והכרם קיימת הוא העולם הזה. שהוא זכה, הפירות לעולם הזה, שהוא זכה לעלות ולשבת על הכיסא הרם שישבו עליו גדולי עולם. הוא מספר שאבא, הרב הצדיק רב שלוימי, השם ינקום דמו, השקיע בו כוחות גדולים. הוא אומר שעד היום הוא זוכר שהיה לומד איתו גמרא, הוא פשוט היה קופץ בהתלהבות, והוא אומר, מה היינו עושים בלי רש"י? איך היינו מבינים את הסוגיה? בלי הפירוש המתוק של רש"י. כך הוא הלהיב אותו בתורה. הוא מספר שכשהוא היה ילד, הם התגרו באיזה עיירה, פזינג, שהייתה ליד פרשבורג. אבא שלו, שהיה יהודי צדיק, כל כולו היה מקשה אחת של עבודת השם. כשהילד בן שש, הוא לקח אותו לאיזה גינה, ישבנו על הספסל, מספר גייבד, והוא למד את הפירוש של המשניות איזו מקוימן, שאומרים בכל בוקר. הוא אמר לי, אי אפשר לומר את המשניות האלו בלי להבין את הפירוש. כשהייתי ילד קטן, הוא מספר, אבא שלו מביא לו פתקאות עם שמות של אנשים שזקוקים לישועה, כתובות בשפת הדייץ', גרמנית, מה שהם היו מדברים. והוא מבקש ממנו להתפעל על פלוני לרפואה, על פלוני אחר לפרנסה. הוא פשוט אין באמת ובאמת שהתפילה שלי, תפילה של ילד קטן מועילה. וכשהוא מדבר על התפילות, על התפילות של אבא, הוא עוצם את עיניים ובהתרגשות, הוא אומר, התפילה של אבא, עד היום זה חקוק בעצמות שלי. עבודת השם מיוחדת במינה. הוא מספר שאבא שלו היה צריך לצאת לעסקים בשעת בוקר מוקדמת, אז לכן הוא מתפלל בבית. הוא אומר, הייתי מתעורר מהשינה, ושומע את התפילה שלו, איזה מתיקות, איזה הרגה. איך הוא היה אומר, תעזי יושר, באיזה מיגון שובה לב, מילה במילה, בהתאמה. גם על האימא הוא מספר, השם ינקום דמה, שהייתה יראה את השם. כל בוקר שהייתה הולכת ללימודים, הייתה עוסקת בתפילה, שהתחילה כבר מוקדם בבוקר, הייתה מנענת לי בראש לשלום כשהיה יוצא לחדר. מה עוד זוכר מאבא שלו מעבודת השם? ברכת המזון. אומר שהברכת המזון הייתה נאמרת תמיד במתינות, בנוסח מרטיט ומיוחד. אבא יוצא לעסקים לאכול בוקר, אבל הוא אכול בבוקר, הוא אכול בבוקר בבית. והברכת המזון שלו אומר הווייס, הלוואי שהתפילת נעילה שלי תהיה כמו דומה במשהו לברכת המזון שלו ביום רגיל. העיניים היו עצומות, הכל מלא. קול של ברכת המזון היה מלא בטעם והתלהבות. הוא חוזר ככה למילה. יש לו נבוש ולניקול, הוא מספר שבזה ליל הסדר אחד, באותו קטע רחם נו, מרוב התרגשות, פשוט הוא התעלף. הוא התעלף על הכיסא. היו צריכים להוציא אותו כשהוא יושב על הכיסא מהחדר. הוא אומר, זה ממש הזכיר לו מה שכתוב בהלכה שאסור שיהיה סכין. על השולחן בשעת ברכת המזון, בגלל איזה אותו חסיד שדקר את עצמו מרוב צער, כשאמר רחם לו. אז הוא אמר, כשראיתי את אבא מתעלף, אז אני הבנתי את אותה הלכה. אבל גם כשהוא לא התעלף, הוא בער בשעת ברכת המזון. הוא ממשיך ומספר, זה היה בשלהי שנת תפרש צדיק זין. רבי יצחק טוביה, הילד יצחק טוביה, בן 11, בוכה. מה הוא בוכה? לא על איזה משחק שנשבר, ממתק שהיה ואיננו, בכי על התורה. הוא מספר שהוא בכה לאבא שלו, הוא אמר שהוא לא רוצה ללכת לבית הספר של הגויים, הוא רוצה ללכת לישיבה קדושה, שהוא יוכל למלא את כל העם בשז ופויסקים. הם הרי גרו במדינת סלובקיה, ושם זה היה חוק חינוך חובה, שאנחנו חייבים ללמוד באותו בית ספר מקומי שהיה שם, ביחד עם הילדים הגויים. אחרי צהריים, אז היו מתאספים, כל הילדים היהודים בתלמוד תורה ולומדים לימודי קודש עד הערב. אבל בבוקר הוא צריכים ללכת לאותו חדר, לאותו בית ספר של המדינה, ללמוד שם את המקצועות חול. הוא מספר שבחופש המורים והתלמידים היו נהנים מהחופשה ארוכה, אז הילדים היהודים היו מתענגים מזיו השכינה ולומדים בבוקר בתלמוד תורה, מהבוקר עד הלילה. והוא מספר שהוא מבקש מאבא שלו, שהוא רוצה לעזוב את העירה ולגלות למקום תורה, שם יוכל לשבת ללמוד כל היום. אומר אבא שלו, כזאת שאלה, צריך לשאול אדם גדול. והם נוסעים לראש ישיבת גלנטה, לראש ישיבה שקראו לו הגאון הקודש רבי יהודה בוקסבוים, זכותו תגן עלינו, שנהרג בשואה, היה מאור גולת הונגריה באותו תקופה. 77 שנה אחרי זה מורון הגייבד משחזר בדיוק את כל מה שקרה שם. הוא מספר שהם נסו אליו, הגיעו לשם, והציגו בפניו את השאלה. ואותו גאון וקדוש אומר, טוב יותר ללמוד בבית ספר של גויים, ולהיות סמוך אצל שולחן אבא, מאשר ללמוד אצל היהודים, אבל רחוק מאבא. ככה אומר לו אותו גאון. הוא מספר שהוא היה מופתע מאוד מהתשובה הזאת. הוא אומר, לא רק שהוא היה מופתע מהתשובה, יותר היה מופתע מהנחרצות שהוא אמר את זה. באותו רגע, בלי שום היסוס. אבל אחרי זה כבר הבנתי, הוא אומר. הוא אומר שמן הסתם ההוראה הזאת לא הייתה הוראה לרבים, תלוי מי הבן, תלוי מי האבא. אבל כן, אבא כזה, אך. והוא ממשיך ואומר שאחרי אותו הוראה של הרב מגלנטה, חזרו הביתה, שנתיים אחרי זה פרצה מלחמה איומה, שהפרידה ביני לבין אבא, לגמרי. והיום אומר הרב וייס, אני מבין ומכיר טובה לאותו צדיק וקדוש, שגם הוא נעקד לקידוש השם. שבזכות ההוראה שלו, ובזכות שהוא לא נתה לשמוע את הקול הבכי שלי, זכיתי לשוב מעיינות של חיי תורה ויראת שמיים מאבא עוד שנתיים תמימות. הוא מספר שעד היום נמצא אצלו המכתב שכתב לו אבא לפני שהוא גלה לאושבי. כשכבר הייתי בלונדון, הרב וייס כבר היה בלונדון, אז האבא כותב לו שם דברים, יסודות חצובים של אמונה. כותב לו, אתה צריך לדעת, שמה שהקדוש ברוך הוא יעשה ויקבע, זה הכי טוב ביותר שיכול להיות. רק ככה יכול להיות טוב, ולא אחרת. ותדעו כנדולך, הוא חזר וקבע במכתב, רק כמו שהקדוש ברוך הוא ינהיג, יהיה טוב, ולא בשום צורה אחרת. במכתב נוסף הוא מספר הרב וייס, שהוא כותב לו שישיר זמורת שבת, בדיוק כמו שהוא עצמו ישר, ועד היום, אומר הרב וייס, אני שומע על ההוראה הזאת ועושה את רצונו, אני שר זמורות בדיוק איך ששרנו בבית אבא. הוא מספר בה מה היו הדברים האחרונים של אבא לפני שנפרדתם, זה היה בתחנת רכבת, שהרב וייס נסע ללונדון, הוא היה ילד בן 12, רגע לפני שהוא נסע, אז אבא נותן לו סידור, שהיה כתוב בו ביידיש, תחזיק בה הקדוש ברוך הוא תמיד ובכל מקום. לצערו, אומר הרב וייס, הסידור הזה נעלם לו ברבות השנים, והוא מוציא מבית הגנזיו ספר עתיק של אורחות צדיקים, שהוא קיבל אותו מתנה באבא, והוא מראה מה שכתוב בספר, לפני הרבה הרבה שנים. הספר הקדוש הזה ניתן לי בעת נסיעתי מבית אבי מורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, חיי העולם הבא, השם יקום דמו, כדי ללמוד בו ולקיים מה שנאמר בו בחודש סיוון תרצ"ט צדיק ט'. ובספר הזה למד אדוני אבי זצ"ל בעצמו, ועשה בו סימנים והגאות בכמה מקומות. הוא ממשיך ומספר שבימי הסליחות של שנת תפשין, שהתגברו ההפצצות, אחרי שהתברר שהנאצים מכוונים את ההפצצות במטוסים דווקא לשכונות היהודיות, אז הוא מספר שהוא הגיע לישיבה של הגאון הצדיק רבי משה שניידר, היה מצויד במכתב מהרב מפזינג, והגאון רבי משה שניידר מיד פרס את חסותו על אותו נער צעיר שהיה יתום מאב ואם כבר, ונפשו דווקא בנפשו. לונדון הפכה בבת אחת לחזית. המסוקים הגרמנים השחירו את שמי העיר בהפגזות כבדות, וכולם ברחו מבירת המדינה. גם הנער יצחק טוב יברח, כמו כולם, לגייצב. לא עברו הרבה ימים, ואותו בחור יתום יצחק טוב מקבל זימון לצבא האנגלי. להשתתף במאמץ המלחמתי. החשש גובר, מה לעשות? לא עובר הרבה זמן, תוך זמן קצר מגיע זימון שני. החזן יחזקאל, הגאון רב חזקאל אברמסקי, שהיה שם גם נרעש, מה יהיה? הוא מיד קם ונוסע עם אותו בחור צעיר כל הלילה ללונדון, ושם הוא עושה מושב בייסדין מיוחד. והוא שואל, האם אותו חייל יעמוד בחזית? והמוח שלו יהגה באותם רגעים בסוגיית התוצאות במסך ובקמה, שעוסקת בזרוק חץ, אין בוסר מעיקורי, אין בוסר טוב הרמוני. אברמסקי ציווה להוציא מכתב מיוחד מבייזדין, לצבא האנגלי, שהוא מסביר בייזדין את העמדה שלו, שמדובר בבחור ישיבה שלומד תורה, ואין לו מה לחפש בצבא. הגייבד מחייך, והוא מסיים ואומר, כנראה אותם גויים פחדו מהשליח בזדין, כי עד אז קראו לי פעמיים, ומאז לא אני שמעתי מהם ולא הם שמעו ממני. הוא מספר שהוא זוכר בחור אחד ויחיד שנאלץ, כן ללכת לצבא, והוא השאיל לו את הקיצר של חנוך שקיבל מתנה מאדמור מסאסוב, לונדון. אחרי המלחמה הוא החזיר לי את הספר, וגם הוא עצמו לא נחמץ אותו בחור, אלא התעלה לקיים פאר ברבנות בבורו פארק שבארצות הברית. כל הדברים המרתקים האלה נלקט מתוך רעיונות ומאמרים במרווה לצמא לראש השנה תשע"ז. ולקראת סיום רבותיי, אנחנו מסיימים עם המדור התחזקות יומית. הפלא יועץ כותב שאם יש לאדם חשק וחיבה על אחיה ושתייה שערבים לחיכו רק רגע אחד, ועל הרווי ועל רווח כספי, וכהנה הנאות ותענוגות שהם מבלבלים, על אחת כמה וכמה הוא צריך שיהיה לו חשק וחיבה, הדברים שיש בהם חיי עולם, לעשות נחת רוח ליוצרנו, שהוא בחר בנו לעמוד לפניו לשרת אותו, שאין טובה גדולה מזו. נשתדל אם כן רבותיי להכניס בלבנו אהבה וחשק בקיום המצוות יותר מכל הנאות העולם הזה. ואנחנו מגיעים לסופם של הדברים להיום, שמזכה אותנו שנזכה לקבל את הדברים, להפנים אותם. ועד כאן להיום, ניפגש מחר עם עוד דברים מעניינים, עוד דברים מרתקים. הרבה הצלחה.